אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. וגם 105.3 FM. בוקר טוב לכם, 4 דקות אחרי השעה 7, 3 שיודעים. אז כן, אנחנו אחרי, אפשר לומר, לילה לבן. רובנו לא ישנו, גם אתם, אנחנו מאמינים. אבל יש דברים בחיים שממשיכים להתקיים, כמו שידורי כאן תרבות, התוכנית שלושה שיודעים. אז אנחנו בהחלט נהיה כאן הבוקר הזה, עם אוזן כמובן אל מערכת החדשות שכאן סמוכה אלינו, ואם יהיו עדכונים כמובן שנעדכן. אבל אנחנו בהחלט מזמינים אתכם להיות כאן עמנו הבוקר הזה, ובכלל בכל יום השידורים שלנו, ככה מעט אסקפיזם תרבותי, אחרי לילה שכזה, ובכלל בימים הללו. אז אחרי שהתעוררנו באופן רשמי, אנחנו נצמד לדרכנו, שעתיים של שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. עוד מעט נעסוק בכמה דברים הקשורים לאירועים שהיו בתקופות אחרות בהיסטוריה, גם לדברים שמתרחשים בימים הללו, ובכלל ננסה, כמו שכבר אמרתי לכם קודם, מעט לברוח למקומות אחרים. את הבריחה הזאת נעשה הבוקר בעזרת הצוות שכאן באולפן שלנו, תמנע הולדשטיין העורכת, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב אשר על הביצוע הטכני, כאן באולפן נתיב רובינזון. אז אנחנו רוצים מיד לפתוח עם משהו שהיה. אז מי ששמע את הצלילים הללו, מזכיר לנו כמובן את הסלילים של היו היה, הסדרה המיתולוגית של פעם, הסדרה המצוירת, שבה כמובן למדנו היסטוריה בעזרתו של הזקן הנחמד עם הזקן הלבן שהמחביא בתוכו את המפות, את הכלים, את כל מה שצריך, ובייחוד הרבה מאוד חפצים. אז הנה, עברו שנים, הסדרה חוזרת, והפעם היו היה חפצים. בוקר טוב רן לוי, מומחה בהנגשת מדע וטכנולוגיה, מגיש הפודקאסט עושים היסטוריה. רן, בוקר טוב.
בוקר טוב נתיב.
שמע, אנחנו לא נפתח אף שיחה הבוקר בלי שהולך עבר עליך הלילה. עבר בסדר?
לשמחתי, שקט מאוד.
שקט מאוד. אז בוא נלך עכשיו אחורה בהיסטוריה. קודם כל, לקשישים שבינינו, הסדרה היו היה, הייתה סדרה אייקונית, סדרה שבזמנו הנגישה לכולנו את ההיסטוריה האנושית באופן מצויר, ועשתה הרבה מאוד עבודה טובה. זה מה שלא למדנו בבית הספר, נכון?
נכון, זו הייתה סדרה מיתולוגית, שאני חושב שהרבה ילדים לא יזהו את, בוא נגיד, את המנגינה, את המקור של הקלאסי של בח, הם לא יזהו, אבל את המנגינה של היו היה, הם זהים.
הם בטוח יזהו.
זה הילדות.
אז רגע לפני שבאמת שנעבור לגרסה הנוכחית, הגרסה היא, עברו מאז בעצם הרבה מאוד שנים, נכון? אנחנו עכשיו בעצם כבר, החידוש הזה בעזרת משפחתו של היוצר שכבר לא איתנו?
אני באמת, אתה יודע, פחות מכיר את ההפקה מאחורי הקלעים, אבל זו אותה חברה, אותו הסגנון, גם אתה זוכר, היה רק גרסה שנקראתה, היו היה החיים, שגם זו אותם הדמויות ונשארות גם כאן. פה הם עשו קצת שינוי, אני רואה, לפחות משני הפרקים הראשונים שצפיתי בהם, הם עשו איזשהו סוג של רענון לפורמט המקורי, שהוא הרבה יותר קצבי, יותר מהיר, גם הבחירה דרך אגב בחפצים כדי להעביר את ההיסטוריה זה בחירה לא מובנת מאליה אני חושב.
זה אתה חייב להסביר, מה זאת אומרת היו היה חפצים? אז בעצם למדנו על באמת דמויות היסטוריות מעניינות, הזכירו שם כל מיני אושיות שאנחנו מכירים בשמות, מה זאת אומרת חפצים?
אז באמת הפעם בהיו היה הפורמט שהם בחרו זה לעקוב בכל פרק, כל פרק הוא משהו כמו 15 דקות, כל פרק שני חפצים שעוקבים אחרי ההיסטוריה של החפץ הזה, למשל, אם זה כדורגל, אז ההיסטוריה של הכדורגל, מהשורשים שלה בסין העתיקה ועד העידן המודרני, או אם זה אופניים למשל. זאת אומרת, כל פעם עוקבים אחרי הסיפור של חפץ מסוים, שזו בחירה מעניינת, מכיוון שהיא נותנת את האפשרות בעצם להשתמש באותו חפץ, כדי לספר סיפור שנמתח על פני אלפי שנים. זאת אומרת, למשל, אם לוקחים לדוגמה את ההיסטוריה של הכדורגל במקרה הזה, אז זה משחק שיש לו שורשים מאוד עתיקים מן הסתם, באמצעות זה שאתה בוחר דרך כדור הכדורגל לספר אותו, אז אתה יכול לדלג בעצם את מאות השנים האלה, ועדיין יש לך איזשהו חוט השני שמחבר. שזה דרך נחמדה מאוד, זאת אומרת, זה עוד איזושהי דרך מעניינת לדבר על ליצור זווית היסטורית כלשהי.
רן, מי שעוד לא תורר הבוקר וצריך משהו מתוק, אז בוא נגלה שפרק הפתיחה של הסדרה הוא על שוקולד.
נכון.
מה יש לספר על שוקולד כל כך הרבה?
הנה, זה דוגמה יפה. הפרק הזה, אם אני זוכר נכון, מתחיל בעצם כבר באמריקה הדרומית, במרכז אמריקה, אני חושב שזה האצטקים לפי דעתי, והוא ממשיך משם אל איך אירופה התייחסה לקפה, ואיך הם שינו את הקפה, הפכו אותו ממשקה קצת חריף למשקה ממותק, וזה ממשיך להמצאת השוקולד, וחפיסת השוקולד המודרנית, אז זה דרך יפה מאוד כאילו לתאר את כל הקשת ההיסטוריה הזו, פני כל הגלובוס. בסדרה הקודמת זה היה קצת יותר כרונולוגי, אם אנחנו זוכרים. הסדרה המקורית הייתה, כל פרק היה תקופה היסטורית כלשהי. מה שאני קצת חבל לי בהקשר הזה, זה שהם, חלק מהדברים שנורא אהבנו בסדרה הקודמת, זה שהיו שם דמויות נורא מקסימות. היה את הבחור הטוב,
נכון.
בריון הרשע, נכון?
את הבחורצ'יק עם האף האדום, שהיה צועק, הפקד, 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 הוא הרביץ לי. כאלה, נכון? תמיד היה שם אחד כזה.
מכיוון שפה הפוקוס עלו על חפץ, אז למרות שהדמויות האלה עדיין קיימות בסדרה, הם עושים רושם שהן קצת פחות נוכחות כדמויות, הן יותר, חוץ מהזקן, עם הזקן הארוך, זה משתבר שהוא לא זקן דרך אגב, זה ספוילר.
הוא לא זקן, רגע, אתה שובר את ליבנו. הזקן, יש לו זקן שמחסה לו עד הרגליים, הוא לא זקן.
הוא אומר בסדרה, אני לא זקן, יש לי רק זקן ארוך. זה מעניין. אז באמת, מכיוון שהם בחרו להתמקד בחפצים, אז הדמויות הן פחות משחקות תפקיד בעלילה הזו. אבל יכול להיות, אתה יודע, הרי זה מיועד בסופו של דבר הדור הצעיר, אין להם את ה... את המטען הנוסטלגי שאנחנו נוסעים עלינו, אז אני חושב שהם מאוד ייהנו מהסדרה הזאת. זה נראית סדרה ממש מקסימה. שומע אותי?
עכשיו אני שומע אותך, לרגע לא שמעתי. הנה חזרת אלינו.
אז אני אומר, זה סדרה מאוד מקסימה, אני חושב שהדור הצעיר ממש התחבר אליה.
הזכרת קודם את השוקולד, רן, אז זה אומר שאם אני זוכר נכון, הסדרה הראשונה הייתה הרבה יותר אירופית, בוא נאמר ככה, התרכזו בעיקר באירופה. הזכרת את השוקולד, כבר זה אומר שאנחנו באמריקה הדרומית.
נכון, נכון. זה באמת רואים גם את המאמץ בהתאם לעידן המודרני, להביא דיבורים על ערכים שהם ערכים מודרניים, אפשר לומר. זאת אומרת, אם מדברים על, למשל על אופניים, אז הם מדגישים גם את שחרור האישה כחלק מהתהליך של ההתפתחות אופניים. המאזינים אולי לא, חלקם לא יודעים, אבל המהפכת האופניים זה מה שאפשר לאנשים להשתחרר מהשמלות הכבדות.
לעבור למכנסיים, כן.
ולעבור למכנסיים, בדיוק זה חלק מהאמנציפציה ושחרור האישה. אז מנסים להכניס גם ערכים, למרות שלמשל במקרה של השוקולד ומרכז אמריקה, זה עושה רושם שהם בחרו בחלק מהמצבים קצת לא להיכנס יותר מדי לעומק לדברים לא נעימים. זאת אומרת, הסדרה הקודמת, לפני 40-50 שנה...
היא הייתה מאוד אלימה.
נכון,
מאוד
נכון.
מאוד אלימה. הייתה... אנחנו ראינו את זה בתור ילדים, זו הייתה סדרה אלימה.
נכון, נכון. זה שיקוף של התקופה שאז קצת פחות היו חרדים למה יראו הילדים וכדומה, או שהפעם נותנו לנו לשחק ברחוב, היום קצת פחות נותנים לנו לשחק ברחוב הילדים. ופה הם עושים רושם שהם קצת מעדיפים שלא להיכנס לנקודות הלא נעימות. למשל, בפרק של השוקולד לא מדברים על, למרות שאנחנו רואים את הספרדים נמצאים באינטראקציה עם...
לא מספרים מה הם עשו לתושבי אמריקה.
בדיוק. הם לא מראים את האספקט הזה. יכול להיות שזה, כיוון שכל פרק הוא מוגבל בזמן, ואם אתה רוצה להיכנס לנושא מסוים, אתה צריך לוותר על משהו אחר. זה מאוד יכול להיות. אבל נראה לי שיש פה קצת אלמנט גם של בחירה של, אוקיי, אנחנו מספרים לכם על הקפה, על הכדורגל. לא הרבה מעבר לזה. בחירה.
יש בסדרה, רק נאמר, 78 חפצים. הבחירה, הנה כבר הזכרת שוקולד, כדורגל, מבחינתך הבחירה היא, אתה ככה נותן ציון נכון וטוב לאביזרים שנבחרו כדי לספר סיפור?
כן, זאת אומרת, אני באמת מכיר רק 4 חפצים מתוך ה-78 האלה שאנחנו יודעים שאמורים להיות. אז זה נותן להם המון מגוון, ללא ספק. אבל הבחירה, אני חושב שבחירה חכמה, מכיוון שהם לקחו חפצים שכל ילד מודרני יזהה ויתחבר אליהם. זאת אומרת, יכלו לבחור דברים קצת יותר ארטילאיים, אתה יודע, למשל, אולי איזשהו קנקן מסין העתיקה או משהו, משהו שגם יש לו ערך היסטורי לצורך העניין, אבל הילד המודרני לא יבין מה הקשר. כשמדברים על אופניים, קפה, כדורגל, דברים שנמצאים ונוכחים מאוד בחיים שלנו עכשיו, הילדים יבינו את זה, יכירו את זה, ואני חושב שזה גם מאוד יסקרן אותם לגלות את ההיסטוריה של החפצים שהם מכירים. זה גם בחירה שאני חושב שהיא בחירה חכמה באנשים שעשו אותה. הדמות של הזקן היא גם בחירה מאוד מעניינת, כי הזקן בסדרה המקורית, אם אתה זוכר, הוא היה בעצם, הוא סימל את החוכמה ואת הידע.
הוא היה היודע כל כזה בעצם.
בדיוק. כן. הוא היה זה שהתגלמותו של הידע בעצם בנרטיב, וזה שהם הוציאו קצת את הדמויות האחרות והשאירו את הזקן, זה אומר שמתמקדים בידע. יש פחות סיפורים, פחות... יש הרבה, דרך אגב, יש הרבה סלאפסטיק. זה הם הלכו, זה הם השאירו, ואפילו חיזקו מהסדרה המוקדמת. אם אתה זוכר, בסדרה הראשונה, תמיד היה מדי פעם הגיבור, הרשע הגדול היה מקבל נבוט בראש או משהו כזה. זה נשאר ואפילו נכנס בצורה יותר ברורה כל הסלאפסטיק. מה שנותן לזה קצב מאוד תזזיתי כזה, שאולי מתאים לדור הטיק טוק והיוטיוב. קצת פחות, אני חושב שמאזינים שהסתכלו על זה אחר כך, יגידו רגע, זה מהיר לי.
אתה מזכיר באמת דור הטיק טוק, אז בוא רק ככה, מה שנקרא נתונים לסיום, הפרקים פעם היו 26 דקות פרק, הפעם 7 דקות פרק. כלומר, הריכוז הנמוך שיש שם לילדים, אמרו, די, 7 דקות מספיק להם.
אני חושב דרך אגב שזו טעות. אני לא חושב שיש לילדים קושי בלהתרכז במשהו ארוך יותר. זה נכון שבאמת טיק טוק זה המאפיין שלו, וגם יוטיוב מקצר מאוד את מה שאנחנו רגילים מהטלוויזיה הרגילה, אבל זה לתפיסתי לא עושה הרבה הבדל בעולם האמיתי, אלא אם הילד מתעניין בנושא, אז הוא יכול בכיף, נגיד, אתה יודע, כשאני הולך עם הילדים לקולנוע ומעניין אותם לראות סרט, אז הם רואים שעה וחצי סרט. זה לא שהסרטים ההוליוודים לא יופכו לשבע דקות סרט. אני לא רואה סיבה שזה יעבוד, אבל זו מגמה, לקצר תכנים. האם זה חכם או לא חכם? אני פחות אוהב את המגמה הזאת, אבל אני יכול להבין, זה אנימציה וסלאפסטיק, קשה למתוח את זה לפני חצי שעה. זה זיתי מדי, אולי.
אז שמע, אני אגלה לך סוד. את התוכן של השיחה שלנו לא קיצרנו. היא הייתה במלואה, אז זה בסדר. רן לוי, בוא נזכיר, כמובן, מומחה בהנגשת מדע וטכנולוגיה, מגיש הפודקאסט עושים היסטוריה. אז הנה, שבנו לימים ההם של היו היה הזקנים יכולים לזכר בסדרה האלמותית. הצעירים יכולים ללמוד כמה דברים חשובים. הפרק הראשון על שוקולד, אז אפשר גם לצאת לדרך עם דברים מתוקים, בייחוד אחרי לילה כזה. רן לוי, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה ובוקר שקט לכולנו.
כאן תרבות, אנחנו בשלושה שיודעים. את השיחה הבאה נקדיש לפרופסור פיטר היגס, מי שגילה את החלקיק האלוהי, הלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 94. נאמר בוקר טוב לפרופסור אילם גרוס, פרופסור לפיזיקת חלקיקים במכון ויצמן למדע, עמד בראש קבוצת החיפוש אחר חלקיק בוזון היגס, ואנחנו רוצים לומר לך בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר מוזר, לא?
אכן בוקר מוזר, גם בשיחה הקודמת אמרתי שכל שיחה הבוקר אנחנו נפתח בלשאול איך עבר עליך באמת הלילה, פרופסור גרוס?
בלי שינה, מה?
בלי שינה. אז שמע, אנחנו מדבר על חלקיק אלוהי, אז החלקיק הזה של השינה חשוב לנו מאוד, זה אנחנו יודעים. בוא באמת ככה, עכשיו נגלוש לסיפורו של פיטר היגס, בן 94, הלך לעולמו. התגלית הזו שלו, אגב גם מי שלא מבין במדע, כשאתה שומע את המושג החלקיק האלוהי, זה כבר ככה, אתה יודע, מצית את הדמיון.
אוקיי.
אז אנחנו רוצים שאתה סבר אוזננו, מהו אותו חלקיק באמת שגילה?
טוב, קודם כל, כבר בקהילייה המדעית כבר לא כל כך קוראים לו חלקיק האלוהי, זה לא שם שנתפס האמת, קוראים לו חלקיק היגס, בוזון היגס, על שם פיטר היגס, שהוא לא גילה אותו, אנחנו גילינו אותו בז'נבה ב-2012, הוא ניבא את קיומו, כל הפיזיקה בנויה על זה שיש מודל תיאורטי, שאחר כך אתה בניסיון או מפריך אותו, או מצליח לאשר אותו באיזושהי צורה. אז בשנות ה-60, בערך 4 שנים אחרי שהוא התקבל לאוניברסיטת אדינבורו, הוא כתב מאמר בין עמוד וחצי, שהוא לא היה אגב היחיד בעולם שהתעסק בבעיה. הבעיה הייתה איך מקנים לחלקיקים יסודיים מסה. זאת הייתה הבעיה, איך מקנים להם מסה. כי בלי מסה אנחנו פשוט לא קיימים. זה הדרך הכי פשוטה להגיד את זה. בלי שלחלקיקים יסודיים תהיה מסה, לפחות לחלקם, לא היינו קיימים, השמש לא הייתה נותנת את החום ואת האנרגיה, והאטומים לא היו כמו שהם היו, ופרוטון ונויטרון לא היו כמו שהם היו, ולא היו בכלל אטומים. אז בלי מסה לא היינו קיימים. אז הייתה בעיה שהפיזיקה לא היה לה מודל שהיה מסוגל לנבא איך לחלקיקים יסודיים יש מסה, והוא היה אחד מאלה שהציעו את זה, היו כמה שעסקו בנושא, במיוחד היו שני בלגים, אנגלר ובראוט, שהציעו איזשהו מנגנון, והוא הציע גם כן, רק ההבדל בינו לביניהם, שהוא גם אמר שכתוצאה מהמנגנון ליצירת המסה, סביר להניח שצריך לחפש עוד איזשהו שדה, אז הוא קרא לו שדה סקלרי הוא קרא לו, היום אנחנו קוראים לו שדה היגס, עוד שדה צריך להיות בסביבה, שם כמו ששדה אלקטרומגנטי, אז זה שדה היגס, זה צריך למצוא אותו, והשדה הזה מנבא את קיומו של חלקיק בעצם, שאנחנו קוראים לו חלקיק איגס. עכשיו, הצלו לחפש את החלקיק הזה. בשנות ה-80, ליאון לדרמן, פיזיקאי מארצות הברית, כתב ספר על החלקיק האלוהי. לדבריו של לדרמן, הסיפור היה שהוא רצה לקרוא לספר The Goddamn Particle, החלקיק הארור הזה, שכבר 15 שנה או משהו כזה, אנחנו מחפשים אותו ולא מוצאים אותו, המול הסתכל ואמר לו, The Goddamn Particle לא מוכר, בוא נקרא את זה The God Particle, זה הסיפור. וככה נולד השם החלקיק האלוהי, לפי לדרמן. לטעמי, השם החלקיק האלוהי דווקא השם הולם מאוד, מבחינה, כמו שאמרתי, יש איזה משהו מאוד ציורי בקטע הזה, שזה חלקיק שנדרש לקיומנו באיזשהו מקום.
בעצם בציבור הרחב...
נדרש לקיומנו, יש איזה צדק פואטי לקרוא לו החלקיק האלוהי באיזשהו מקום.
בציבור הרחב זה השם שתפס בעצם.
תפס אז, היום אתה לא רואה כך שומע אנשים מדברים בשם הזה למען האמת, אבל זה לא משנה, אתה יודע, השמות האלה הם טובים מאוד בשביל המדע, כמו חור שחור, חלקיק אלוהים, אפקט הפרפר, זה דברים שתופסים ועוזרים גם להנגיש את המדע, עם השיחה שלך הייתה קודם עם רן לוי, אז הם עוזרים מאוד להנגיש את המדע, השמות האלה, ומצ'יטים את הדמיון של האנרגיה אפלה, החומר אפל, אתה יודע, הדברים האלה. אז למשל, אנרגיה אפלה אין לנו מושג מה, אז נתנו לזה שם, למה שאנחנו לא מבינים מהו.
כן.
אז בוא... המודל היה ברור, המודל של היגס היה מאוד ברור, והוא ניבא חלקיק, קיומו של חלקיק, שהיה גם מאוד ברור איפה בערך לחפש אותו. זה מה שמבדיל את הפיזיקה שהייתה אז לפיזיקה שאנחנו עושים היום. היום אנחנו יודעים שאנחנו מחפשים דברים, אנחנו לא יודעים איפה לחפש אותם. אז ידענו בדיוק איפה לחפש את היגס, איפה הכוונה היא באיזה אנרגיה. אנרגיה שקולה למסה, אתה מאנרגיה מייצר מסה, או ממסה מייצר אנרגיה, ראי פצצה אטומית, ראי היתוך בשמש, וכולי, מסה אתה מייצר אנרגיה, או מאנרגיה אתה מייצר מסה, כי הם שקולים, אי שווה ל-MC בריבוע. אגב, אני חשבתי הבוקר גם לאור השיחה הזאת, שבעצם גם המאמר של איינשטיין, שטבע את האי שווה ל-MC בריבוע, היה מאמר בין 3 עמודים. אז דברים גדולים באים באריזות קטנות, מה שנקרא. אז המאמר של היגס היה מאמר בסך הכל בין עמוד וחצי, משהו כזה, שבו הוא ניבא את קיומו של חלקיק סקלרי, הוא קרא לו, שהיום אנחנו קוראים לו ה-Higgs boson, וכדי לייצר את החלקיק, אתה צריך להשקיע אנרגיה ששווה לפחות למסה שלו, אחרי אתה לא יכול לייצר אותו.
בוא באמת...
כדי לקנות אותו, אתה צריך לייצר אותו.
בוא באמת ניגע קצת ככה בסיפורו שלו, הוא סקוטי, נולד, גדל, מה אנחנו נספר עליו, על מה שנקרא...
אני לא יודע הרבה עליו, הוא התחנך בלונדון למען האמת, הוא התאהב באדינבורו, הוא התחנך בקינגס קולג', עכשיו... הוא נדלק על אדינבורו והוא נשאר שם, ואת כל הקריירה שלו הוא עשה שם. זה מה שהוא עשה היום, למשל, אתה מסתובב באדינבורו, ברחוב איפה, יש איזה רחוב ליד האוניברסיטה, ששם יש ילד קטן, כזה שכתוב עליו, ופה היקס כתב את המאמר שזיכה אותו אחר כך בפרס נובל, כאילו. והוא היה איש מאוד 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 צנוע. אני אישית הייתי אמור לפגוש אותו סתם לצרוכי העיסוק שלי במדע פופולרי.
וואו. לפני, כן.
ב-2009 הצלחתי לסדר לעצמי פגישה איתו.
וואו.
עוד לפני שבכלל לא, אבל תשמע את סוף הסיפור. מינו לי טיסה לאדינבורו, הגעתי לאדינבורו, הייתי גם אמור לתת שם סמינר בעיסוק שלי. אני מתעסק מ-25 שנה התעסקתי בחיפוש אחרי החלקיק הזה. 25 שנה התעסקתי בחיפוש אחרי החלקיק האלוהי. זו הייתה הקריירה שלי, המדעית. ובאמצע, בעיצומה של הקריירה, למעשה, לקראת, עוד לפני שידעתי שאני הולך אפילו להוביל את החיפוש בניסיון אטלס, מ-2011 התמניתי. אז לפני שבכלל ידעתי שישפר מזלי כל כך, אז ב-2009 אני הצלחתי לסדר לעצמי פגישה איתו, פשוט רציתי לראיין אותו, כי לפניו הספקתי לראיין בוויצמן, ישב אצלי במשרד 8 שעות, פרנסואה אנגלר, מי שקיבל איתו את הנובל, וסיפר לי על חלקו, ואז היה ריב כזה ביניהם, בלי שהם פגשו אחד השני, אגב, זה חשב לי מגיע הנובל, איקס היה איקס, והוא התעצבן מזה שקראו לזה חלקיק איקס, פרנסואה אנגלר, הוא חשב שאם יקראו לזה חלקיק איקס, הוא לא יקבל לעולם את הנובל.
כן.
ואיקס היה בן אדם תנוע, קראו לחלקיק בשמו, ואיקס כתב כל הזמן מאמרים היסטוריים, וכל הזמן ציין שזה לא רק הוא, זה לא רק הוא. עם זאת, אז הסיפור הוא שב-2009 אני מגיע לאדינבורו כדי לפגוש את איקס, אני מגיע למלון, אני מוצא הודעה על המכשיר, מלון שהם סידרו לו, bed and breakfast, בתוך אדינבורו ליד האוניברסיטה, אני מקבל הודעה מאלן
וורק. שאתה ארוחת בוקר טובה שם בבית.
ארוחת בוקר מעולה, כן. ואני מקבל הודעה, איזה מעולה אנגלית, נו. אז אני מקבל הודעה על המשיבון, אתה לא מאמין, ב-11 בלילה, אלם כאן אלן ווקר, המזכיר המדעי של היגס, היגס הודיע לי שהוא לא יוכל לפגוש אותך מחר, אתה מבין, עשיתי את כל הדרך.
אוי.
רגע, למה? כי הוא צריך לשמור על הנכדים שלו, זה מספר לך קצת משהו מהיר על האיש, כן?
אוי, זה נהדר.
נתתי את הסמינר שלי, היה סבבה, עשיתי סיבוב פאבים באדינבורו יחד עם אלן ווקר, כי הוא אמר שהיגס מסתובב שם בפאבים, אולי תמצא אותו בפאבים, לא מצאנו, חזרתי לארץ, הייתי מבואז, ואחרי שנה, אתה לא מבין מה קרה אחרי שנה, אני מקבל סנייל מייל, זאת אומרת, מכתב רגיל, אף אחד לא כתב מכתבים רגילים, אז של המון עמודים, שבו היקס בכתב ידו,
וואו.
מציין שהוא לא קורא אימיילים ולא כלום, אבל הנה הוא עונה לי, שלחתי לו שאלות שלי מראש, הוא ענה לי אחת לאחת על כל השאלות ששאלתי אותו, אז יש לי מסמך נדיר היום ביד, מכתב מפיטר היקס, שנותן את כל התשובות לשאלות, ומעניין במכתב שלו, זה שהוא נותן את הקרדיט לכולם, אבל הוא כותב במכתב הזה, שהוא כתב לי, אבל את הניבוי של קיומו של חלקיק נוסף, אני הייתי זה שדרו attention, שהפנה את תשומת לב של כולם, שצריך לחפש חלקיק. וזה נכון, זו התרומה הגדולה של פיטר היגס עצמו, ובאמת חיפשו את החלקיק קרוב ל-50 שנה, מ-64 עד 2012. וזה 48 שנה.
שמע, אתה מתאר פה אדם באמת ענק בתחומו וענק בצניעותו. כלומר, כל הסיפור שלך שהגעת לשם, הוא שומר על הנכדים, והוא עונה לך בכתב יד.
עוד סיפור ישראלי שקשור להיגס. הוא זכה בפרס וולף, יחד עם אנגלר בבראוט, ואז באותה תקופה, אני זוכר את זה, אני עליתי במיוחד לכנסת בשביל לראות את טקס הענקה, והוא לא הגיע, כי הוא מחל... הפצצות ישראל בלבנון הזה היו, אני כבר לא זוכר את השנה, אבל היו הפצצות של ישראל בלבנון והוא לא הגיע, ובאותו טקס גם דניאל ברנבאום ניסל את הבמה בשביל לדבר נגד ישראל וכולי, כי הוא גם קיבל באותו טקס את פרס וולף. אז שאני נסעתי לאנגליה, הבאתי לו מתנה את וואלסים בשיר, להראות לו שיש מגוון דעות בארץ, מגוון ביקורות וכולי, היה כזה ספר מאויר כזה, ובמכתב שהוא כתב לי, הוא אמר לי בפירוש תודה על זה שהבאתי לו את וואלסים בשיר, הוא מאוד התרשם מהספר וכולי. הוא היה איש צנוע, אבל הוא היה מאוד דעתן גם בקטע. וכמו כל האנגלים בקטע הפוליטי, והיה די... כמו, שמעת, תעשה לבד את החשבון שלך.
הזכרת את פרס וולף, רק נאמר, זה היה ב-2004, והוא באמת סירב לקבל את הפרס.
כן.
אז האיש שסרב, אז האמת היא, אתה ככה באמת ראינו פרידה נרגשת ממנו בעולם המדע כמובן, ואתה כאן נותן לנו באמת את הזווית האישית שהופכת אותו באמת למישהו אחר. אז בואו תדע ככה, ניגע טיפה בדברים האנושיים הללו, מהיכרותך ככה, ואתה כמובן באופן אישי גם מכיר, וגם מעבודות המחקר שלך ככה, אישים גדולים בתחום, הם בדרך כלל נחמדים כמו? או שהם קצת חמצמצים? איך זה בדרך כלל, אם אפשר ככה?
שוב, הוא היה ענב, הוא לא היה בהכרח נחמד, הוא היה בן אדם ענב מאוד וצנוע מאוד, ואתה יודע, כן, אתה יודע, זה מזכיר לי עוד סיפור מאוד מעניין של המפת הגדול, שזכו בו ארנו פנגס היהודי, שהיה ברכבת הילדים שנסע לאנגליה מגרמניה, ופנגס ובראון, אני לא זוכר כבר מי זה היה השני, ברח לי פתאום, אבל לא משנה, וכשהם קיבלו את הפרס נובל שלהם, אז הם אמרו שהם הבינו מהפרס נובל, שפרס נובל לא ניתן עבור היותך מדען גדול, אלא עבור תגליות גדולות. הם היו גם כן מאוד 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 צנועים. אז כן, יש הרבה אנשים צנועים, ויש פחות צנועים. כמו הגדול מכולם, שהיה פחות צנוע, אבל...
כן. אז אם ניקח מהשיחה איתך, ככה בשורה התחתונה, אז הצניעות... הדגשת אותה יותר כמובן מפעם אחת. כמובן, כמו שאמרנו, עוד בשנות ה-60, בעצם הקו שהוא התווה, שאחר כך גרם באמת לרבים, כמו שאמרת, לנסות לאשר ולאשש.
אני רוצה להדגיש, להשקיע מיליארדים ולחפש את זה. זה לא פשוט להביא מודל שאנשים יהיו מוכנים, ממשלות יהיו מוכנות להשקיע מיליארדים של דולרים, לבנות מאיץ, ולבנות מאיץ, לא ציינו את זה, לבנות מאיץ בז'נבה, ולחפש אותו, זה לא היה המאיץ היחיד שחיפשו אותו, חיפשו אותו גם במאיץ בארצות הברית, בפרמילאב, זה לא היה, השקיעו המון מיליארדים של דולרים כדי לחפש את האיש.
אם השקיעו כך הרבה, זה אומר שהם סמכו על האיש, שלא סתם הוא אמר משהו אז עוד בשנות ה-60.
סמכו על המודל, כן, המודל כן, היה, כן. היה לו פרדיקציה ברורה, וזה לא הרבה קורה בפיזיקה.
אז הנה, אנחנו בפרידה הזו, בין 94, וגם עם הסיפור האישי שלך, ככה שהגעת עד לשם, כמעט פגישה, אבל
זה
הנה...
זה די מבאס, כן. לא, אבל כמעט.
אבל תשמע, הנה, היום עשית ממנו ככה את הפרידה בשידור, אז אני חושב
כן,
שככה...
אם, כן, אגב, אם לא הייתי מקבל את המכתב, לא הייתי מספר את הסיפור, כי הייתי מרגיש...
הייתה תחושת החמצה, אבל הנה זה נסגר.
כן, יפה. לא זה.
אז הנה זה נסגר. פרופסור אילם גרוס, פרופסור לפיזיקת חלקיקים, במכון ויצמן למדע, מי שעמד בראש
תודה,
קבוצת החיפוש אחר.
שיהיה בוקר שקט. תודה. בוקר
תודה
שקט.
רבה. בוקר שקט.
ביי
כאן תרבות, אנחנו בשלושה שיודעים, כן, כן, אנחנו כאן בבוקר הזה, אחרי הלילה הזה, ממשיכים, אתם יודעים, עם הדברים שאולי ככה, ייתנו לנו מעט שלווה ונחת כמו להתעסק בעולם מדעי. אז עכשיו אנחנו עושה זאת בעזרת חידוד תשבצי ההיגיון, הפינה שבה אנחנו נוהגים לפצח תשבצי ההיגיון, לגלות דרכים חדשים, דרכים חדשות, דרך חדשה, אולי איזה מסלול חדש, שביל שלא חשבנו עליו, כדי לפתור את החידות. היום קיצורים וראשי תיבות. נאמר בוקר טוב לרן זיו, עורך ספרים ועיתונים, מורה לספרות וללשון בתיכון, מרצה לשפה העברית ומנחה קבוצות לפתרון תשבצי הגיון. בוקר טוב רן.
בוקר טוב נתיב.
גם אותך אשאל כמו את כל האורחים היום, איך עבר עליך הלילה?
הלילה עבר בנחת, ישנתי טוב.
אתה ישנת? ראה, אתה ישנת ועוד ישנת
ישנתי
טוב?
ישנתי נהדר.
מה, אתה גר באים הקריבים? מה, איך ישנת טוב?
פחות או יותר, ישנתי. הכי טוב.
יפה. אם ישנת טוב, זאת אומרת שאתה תוכל לפתור את השבצים. אז אנחנו, כאמור, תשמע, אתה יודע מה, אחרי לילה כזה אולי יהיה למאזינים יותר קשה לפצח היום את החידות שלך?
יכול להיות, אבל אולי אחרי ההסבר שלי יהיה להם יותר קל.
קדימה, נלך על זה.
אז אני רוצה, בהמשך לאילם גרוס, אז גם אני עומד לדבר על חלקיקים.
אוקיי.
אמנם לא אלוהיים, אבל מאוד שימושיים. עכשיו...
קיצורים וראשי תיבות. כן, כן, כן.
קיצורים וראשי תיבות הם חלק מהשפה שלנו. זה לא רק בצהל. בצהל יש רסן ומגד ומחת. ומחת, סליחה. אז אנחנו מכירים רסן, מגד, מחת וכו'.
נכון.
אז זה בצהל, אבל גם באזרחות יש לנו ממם, זה לא מפקד מחלקה, אלא ממלא מקום.
ממלא מקום, נכון.
מנכ״ל, שפדן, מופ, יחד. כל אחד מהם עשוי להיות חלק מהגדרה או הגדרה מלאה.
אפילו תאיר תל אביב, אנחנו מתעצלים לכתוב תל אביב, תמיד זה תף אלף.
נכון, או רמת גן, או באר שבע, או ירושלים, פתח תקווה וכו' וכו', יש לנו גם שמות ערים.
ושמע, בואו נהיה אקטואלים, כתבם, אנחנו כולנו אומרים כתבם, אף אחד לא אומר כלי טייס בלתי מאויש, אומרים כתבם, נכון?
נכון, נכון, הנה. בתכלס גם האותיות עצמן הן קיצור למילה ארוכה יותר. למשל נון זה נכשל וטט זה טוב, כן? אלה קיצורים מוכרים בעולם תשבצי ההיגיון. חלק משמות האותיות נשמעים או נראים דומים למילים אחרות. למשל קוף, האות קוף, mm-hmm. יש לומר קוף לא קוף, mm-hmm. היא בעצם קוף. אנחנו משתמשים בקוף כקוף. או דלת כדלת, או בית כבית. בוא ניתן לך, בוא תנסה משהו.
קדימה.
דוגמה. תפסו על בית מסכן, ארבע אותיות.
תפסו על בית מסכן. תפסו זה עלו.
נכון.
נכון. בית אמרנו זה יכול להיות בית. עלו בית. זה עלוב! אופה!
עלוב!
יש? נכון. צדקתי?
כן.
אחרי לילה בלי שינה צדה, יש, אוקיי.
ראית מה זה?
מה אני מקבל?
מה אתה מקבל? עוד הגדרה.
עוד הגדרה, קדימה, לך על זה.
קוף לפני בן אדם בטלוויזיה, שלוש אותיות.
קוף לפני בן אדם בטלוויזיה. טוב, קוף כבר אמרנו שזה האות קוף, נכון? יפה. עכשיו, לפני בן אדם בטלוויזיה, בוא נתחיל אולי...
יש פה טריק, יש פה טריק.
בוא נתחיל אולי מהטלוויזיה. היום לכל הערוצים יש שמות. יש כאן, יש רשת, יש קשת. קוף לפני בן אדם בטלוויזיה.
קוף לפני בן אדם, שלוש אותיות.
יאללה, אז בואו נלך על קשת.
אוקיי, אז מי הוא בני אדם? אדם הראשון?
שט.
שט.
או, אז קוף לפני בן אדם שזה שט, ביחד זה קשת, זו טלוויזיה. תלם, תלם! אירן, אני מבקש את הפרסים לשלוח למערכת כאן תרבות, אני אחלק פה לחברים. לא לוקח לעצמי, אני נותן פה לחברים, כן.
חולצה ותקליט, אין בעיה.
חולצה ותקליט, אני עוד מחכה, זכיתי פעם בזהו זה, זה עוד לא הגיע.
לפעמים אנחנו גם עושים שימוש בשמות של סופרים ואנשי רוח, ששמותיהם כוללים אות, למשל מיכאל יהיה בית.
נכון.
יזהר יהיה סמך.
סמך יזהר.
כן, הלל.
עין הלל, גדלנו על סיפוריו, עין הלל, בוודאי.
סיפוריו ושיריו,
כן. סיפוריו ושיריו. אז אפשר גם להכניס את א' בית יהושע בעצם, לא?
אפשר גם את א', אתה מבין מה האפשרויות שניתן להכניס לתוך ההגדרות, ממש.
גם הרי יש לנו את עדה גורדון, שבעצם הפך להיות עדה, וכן.
נכון, נכון, אהרון דוד, כן. יש גם רמזים קבועים נוספים שמכוונים לקיצורים, למשל אישור, גימל. נכון? גימלים בצבא. תלוי, וו.
וו, נכון.
ולקיש?
לקיש?
ריש לקיש. אחד החכמים של במשנה, אז הראות רש.
שמע, האמת היא שאתה פתחת את השיחה ואמרת באמת שהצבא מספק לנו הכי הרבה, אבל ככל שהשיחה שלנו מתקדמת, אני מודה שגם אני חשבתי תמיד שהצבא מספק לנו הכי הרבה, אבל ככל שמתקדמת שיחתנו, אני רואה שדווקא עולם האזרחות לא נשאר מאחור עם הקיצורים
ממש לא, ממש לא. עכשיו, יש עוד עולם נוסף שנצמד לעניין הזה של קיצורים וראשי תיבות, זה הגימטריה. כי גימטריה מסמנת אותיות או מילים
ערכים של מספרים.
בדיוק. אז כ"ט בנובמבר זה בעצם 29 בחודש.
נכון.
וכולי. אז לפעמים יכול להופיע מספר בהגדרה, ואז הוא מרמז על האות שמייצגת אותו בגימטריה. לפעמים יכולה להופיע מילה שהיא שם מספר, למשל, או מספר סודר כלשהו. וגם זה מרמז על האות הרלוונטית.
אם אנחנו ניקח מקרה טרגי, אז למשל י"א חללי מינכן, תמיד אומרים י"א, אף פעם לא אומרים 11, זאת אומרת גם פה למשל הגימטריה היא זו שתפסה.
מצוין, כן. או שבעה, ממש הכי עדכני. לעתים המספר מרמז למושג רחב יותר, כמו תריסר, אז זה יכול להיות או שבטי ישראל, או נביאי תריסר וכו'. או עשר, מרמז לנו על המכות, עשרת, הדיברות, או בני המן, חמשת, חושים, אז כל אחד מהם זה רמז שנכנס בתוך ההגדרה.
אז עכשיו לדעתי, אחרי שככה עזרנו לכולם לחדד מעט את התאים שעייפים משנת לילה חזרה, אנחנו היום מקבלים בעזרתך שבע חידות, שנעלה אותם כמובן לעמוד הפייסבוק שלנו.
נכון.
אז... בואו נצא לדרך, אנחנו עם שבע חידות, הראשונה.
אז כך, בן העיר צדיק תמים, ארבע אותיות, זאת הגדרה של סמדר מגן. שתיים, נשוי
רגע, רק נחזור ברשותך, בן העיר צדיק תמים, ארבע אותיות אנחנו מחפשים.
נכון.
נכון, כן.
נשוי לשימפנזה, סימן שאלה? אני לא אגיד כלום. חמש אותיות.
אוקיי.
הגדרה של ניר גרנדה. הגדרה נוספת, איזה חבר טוב לסוס? סימן שאלה, שש אותיות ההגדרה, והיא הגדרה של דקל בנו. איך מתחיל זינוק ל-40 מפלסים או מפלסים? סימן שאלה, כאן אנחנו מחפשים שבע אותיות, הגדרה של דקל בנו.
שלושתיים, אוקיי.
צדיק בסוף היום אוכל שורשים, ארבע אותיות.
יש לי רעיון, יש לי רעיון, אבל אני לא אומר אותו, אבל יש לי...
אמציה ארנון.
אוקיי.
אתה תפתור ותצטרף לפינה בפייסבוק.
אני אכנס לעמוד הפייסבוק, אוקיי.
כן. הביטו בכישלון אחד מתריסר, חמש אותיות, ואויב עמנו עבד עם קוף, ארבע אותיות, הגדרה של שלום אורן.
אויב עמנו עבד עם קוף, ארבע אותיות. אז הנה, יש לנו שבע חידות שעולות לדף הפייסבוק שלנו. אתם מוזמנים שם להיכנס ולראות האם רן זיו גרם לכם הבוקר הזה למפח הנפש, או להפך, גרם לכם לשמוח שהצלחתם לפצח. אז רן,
או
אנחנו...
או להשתמש בחלקיקים.
בחלקיקים.
אחרים.
בדיוק. אז אם כך, רק נזכיר, עורך ספרים ועיתונים, מורה לספרות וללשון בתיכון, מרצה על השפה העברית, מנחה קבוצות לפתרון תשבצי הגיון, זהו רן זיו, רייש זיו. הנה, האיש נתן לנו הבוקר פינות ההגיון.
לעתים קוראים לי, אנשים פונים אליי, שואלים אותי, רז, מה שלומך? ואז רז, זה אכן ראשי התיבות.
נו, אתה רואה, אז אם ככה, גם בראשי התיבות הללו. אז רן, תודה רבה, ודף הפייסבוק שלנו, כאמור, ממתין לפוטרים, ואנחנו ננסה לחדד את המוח. בוקר טוב, תודה.
תודה רבה ויום טוב.
תודה.
להתראות.
אנחנו בשלושה שיודעים ממשיכים את הבוקר הזה, אומרים עכשיו בוקר טוב לפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב משה.
בוקר טוב.
לפני שנתחיל את השיחה, גם אתה כמו כל אורחינו היום, נשאל אותך איך עבר עליך הלילה הזה שהיה... עוד לא היה לילה כזה בתולדותינו, איך עבר עליך?
לא נעים להגיד, אבל בשינה עמוקה ומתוקה.
משה! משה!
מה אני אעשה? אני החלטתי שאני מהמתנתקים, סוגר טלוויזיה, סוגר, נכנס למיטה, ואני אין לי שום בעיות, אני אף פעם לא לקחתי כדור שינה, אני תמיד ישן מצוין.
האם אתה נרדה ממוסיקה קלאסית ברקע?
לא, 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 זה הדבר האחרון המוסיקה הקלאסית גורמת לי לערנות מלאה, כיוון שאני כל הזמן שומע וחוקר ובודק, ומי עשה, ומה ניגן הקונטרבאס בזמן שהחליל ניגן את המנגינה שלו. בקיצור, זה סיבה טובה לא להירדם.
אז שמע, המרומן הקודם רן אמר שנעלה לעמוד הפייסבוק את השאלות שלו, אולי לעמוד הפייסבוק נעלה את השיטה שלך לישון טוב, כי אתה עשית את זה, והנה עכשיו אתה ערני כתמיד, אז יש לנו זמן עכשיו לעסוק בקתדרה למוזיקה הבוקר הזה, ואנחנו היום נלך על אגדה מיתולוגית, נכון?
נכון, הפינה שלנו היום היא בעקבות הצגת אורפאו ואורידית שבאופרה הישראלית, בבימויו של יחזקאל לזרוב. וכמובן, אני שואל את השאלה תמיד, למה קסם המיתוס הזה של אורפאו ואורידית זה לא ככה במלחינים? אנחנו נראה היום, נעשה סבב ונראה שכל דור בודק את המיתוס הזה מחדש. א', מה שקוסם למלחינים זה האמונה שהמוזיקה היא כוח שמניע את היקום. המוזיקה פותחת את שערי רקיע וגם את תאום שאול, ואורפאוס איכשהו מגיע לשאול כדי להציל את אהובתו יורדית שמתה, ואז כמובן האלים מציבים בפניו איזה בעיה, הוא לא, אסור לו להסתכל לאחור בבואו להוציא את יורדית שם מהשאול, הוא נכשל במשימה, נכנע לתחנוני יורדית שמביט לאחור, ובכך מפר את מצוות האלים, והם מחזירים אותה שוב לשאול. קצת מזכיר סיפורים כן. מהתנך שלנו.
משה, זו הפקה קצרה, נכון, האופרה הזו?
ההפקה, כן, אפילו בלי הפסקה, החליטו שלא זו הפסקה, הפקה של שעה, שעה ומשהו, שזה הייתה האורך של אופרה בתקופה הזאת של, של גלוק, שהוא המלחין של האופרה שלנו.
אבל איך אתה חווה את זה כמי שרגיל, כמו שאתה אומר, לראות אופרה עם הפסקה ויותר ארוכה?
חווה את זה מצוין. תלוי מה, 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 מה קורה על הבמה. זה הדבר שעושה את זה לאירוע מרכזי. מה, איך אתה יוצא מהבמה? כי אופרות כאלה, תמיד אתה, ונותנים את זה ליחזקאל לזרוב, שהוא לא במאי אופרה, אלא בעצם הוא קוריאוגרף ורקדן. אז כל הזמן אתה חוקר את השאלה, איך הוא ייגש לסיפור, ועל זה יש מה שקרוי דעות לכאן ולכאן. אבל אני רוצה לרוץ אל ה... מוזיקה עצמה, yeah. ולדוגמאות שהבאתי, כי הסיפור של אופרה הוא כל כך יפה, כי הוא מתגלגל מדור לדור ומסוגה מוזיקלית אחת לשנייה, והאופרה הראשונה בתולדות האופרה, תאמין או לא, האופרה הראשונה המשמעותית בתולדות האופרה, היא האופרה אופרה ורדיצ'ה של קלאודיו מונטוורדי, מלחין איטלקי, השנה 1608, והוא בעצם אבי הז'אנר שאנחנו היום קוראים לו אופרה, בשעתו קראו לזה דרמה פר מוזיקה. ומונטוורדי...
דרמה פר מוזיקה, איזה יופי.
דרמה פר מוזיקה.
זה מתגלגל כזה מוזיקה... נעים על הלשון, כן.
הוא יצר מוזיקה אקספרסיבית, שתדיש את הדרמה שבטקסט באופן מרבי, בלי תזמור גדולה, כלי או שניים מלווים, רק הזמר הבודד והטקסט. והטקסט הוא, איך זה שאת עינך, איך זה שעזבת אותי, ואני עוד איני חי ונושם. איני יכול אלא לרדת לשאול ולהחזיר אותך לממלכת החיים, ואם מקשל, אשאר איתך יחד בממלכת המתים. קינת אורפאו, הגרסה הראשונה היא הגרסה של מונטוורדי מ-1608. בוא נשמע.
אני מתענג.
נכון, זה דרמה גדולה מאוד.
ממש.
ברגע שאומר הביסי, אז הוא יורד למצולות בקול הכי נמוך שלו. ברגע שאומר הצ'לו, הוא עולה לשמיים. בקיצור, ככה כתבו באותה תקופה, ומונטוורדי הוא אבי הז'אנר הזה, שאחר כך קראנו לזה אופרה. הגרסה השנייה מקפיצה אותנו לשנת 1762, החצי השני של המאה ה-18, מלחין גרמני צרפתי בשם גלוק. הוא חי בין תקופת הברוק ותקופה הקלאסית, והכתיבה של גלוק הרבה יותר פשוטה וישירה מאשר מה ששמענו עכשיו, משתדלת להימנע מסלסולים ברוקים מיותרים, מזכירה, מקדימה קצת את המוזיקה של מוצרט. זה הגרסה שבוצעה באופרה הישראלית. וכשגלוק כותב את הגרסת הקינה על אורפאו, של אורפאו על אורדית, שהמנגינה הופכת להיות ללהיט הגדול של האופרה. כיוונו... מנגינה פשוטה, ישירה, מז'ורית, ו...
יותר קליטה.
הרבה יותר קליטה. כל אירופה שרה אותה באותה תקופה. ואם תשאלו למה שרה את הגרסה הזאת שלפנינו, כל גברי גבוה קונטרטנור, זה בשום, זה פתרון בין זמננו לשירה של הסריסים שהייתה מקובלת באולמות האופרה בתקופה של גלוק. אז לא נעשה, לא נחפש לנו סריס היום, כמובן, אלא נחפש זמר אופרה שיש לו מה שקרוי כל הקונטרטנור שהיום הוא מאוד מקובל. כך נשמעת קינת אורפאו בהלחנתו של גלוק. Oh
משה, כשאני שומע את זה, גם מצל סופרן יכול להתאים פה, נכון?
בהחלט, אבל בכל זאת מדובר באורפאו, צריך להיות איזה דמות גברית. אז לפעמים בהחלט יש הרבה מאוד גרסאות שנותנים את זה לזמרת, מצל סופרן, שמלבישים אותה בבגדים של גבר, וככה איכשהו פותרים את הבעיה של הסריסים בתקופה המסוימת הזאת. אבל אתה צודק לגמרי, זה בהחלט יכול להיות זמרת אלט. עכשיו, החלק הגדול, הכוח הגדול באופרות של גלוג הוא השילוב של אומנויות שמובנה בתוכה. חלק מהמסורת שהייתה מסורת צרפתית שכבשה את עולם האופרה באותה תקופה. ואז שמגיע אופרות לשאול, מלחין גלוג מוזיקה מפחידה של הרוחות הרעות שמנסות למנוע את הכניסה שלו לשאול. ולעומת זאת, יש מוזיקה של הרוחות הטובות המאפשרת לו להתאחד עם אהובתו בשאול. ומוזיקת הרוחות הטובות הופכת להיות לסולו גדול לחליל ותזמורת. עד היום מבצעים אותה על הבמות. בוא נשמע מוזיקת הרוחות הטובות מהאופרה שלנו, בנגינתו של החלילן הצרפתי, עמנואל פהו.
אז הנה, על רקע העונג המוזיקלי הזה, משה, אנחנו נתקדם ברשותך.
נתקדם מהר.
כי עוד מעט יהיו חדשות, כי כולם רוצים לדעת מה קרה בלילה.
מצוין. השלב הבא אנחנו כבר עוברים למאות הבאות, ומלחין צרפתי בשם ז'אק אופנבך כותב משהו שנקרא אופרטה. וב-1858, ההצלחה הגדולה של אופנבך היה אופרה, האופרטה, עוברת בשלו. אצלו, אורדיצ'ו ואורפאו שונים אחד את השני, עייפים מחיי נישואים משעממים עד מוות, היא שונאת את המוזיקה שלו, הוא שונא אותה, ולכן השמחה שלו כל כך גדולה ברגע שנודע לו שהיא מתה בסופו של דבר.
אוי
מה מפריע לו? כן. דעת הקהל, דעת הקהל הפריזאית אומרת, אתה צריך להתאבל על מות אהובתך. ולכן, כשאורפאו מגיע לשאול בסופו של דבר, השמחה שלהם כל כך גדולה, הם נשארים שם, כי בשאול הנשפים והבילויים הרבה יותר טובים מאשר בכל מקום אחר על פני כדור הארץ. ואז כותב לנו אופנבך את הקנקן המפורסם שלו שמסיים את האורפאו בשאול של אופנבך. מאוד מפורסם. בוא נשמע.
אגלה לך שכאן באולפן החלה שמחה, קפצוצים ועיזוזים, כמו שאומרים.
בדיוק, וזה הכל בשאול, כן, אז אולי כדאי כולנו לחווה את עצמנו להגיע לשאול ולא לגן עדן.
אבל רק אומר לך שאנחנו ממש בסיום, אז אנחנו כבר ניכנס עם הקטע האחרון, ועליו ככה ממש משפט אחרון.
הקטע האחרון הוא מאונגרו, שמביא את המיתולוגיה שלנו לקרנבל בפריז, וזוג ילדים קטנים חוגגים את אורפאו ורדיצ'ה באותם ילדים קטנים. תראה איזה כיף.
ועל הרקע הזה רק נאמר תודה רבה לך פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. אנחנו פותחים את השעה הזו, כפי שאתם כבר שומעים את צלילי הרפואה באוזנינו. סיפור מרתק שמגיע לנו מארצות הברית, כן, כן, אותה ידידה טובה שעזרה לנו הלילה. אז האמריקאים מביאים הבוקר סיפור נוסף לחיינו, גבר בן 62, שעבר השתלת כליה מחזיר שהונדס גנטית במיוחד לטובת ההשתלה, כדי להבין את כל הסיפור הזה. נאמר בוקר טוב לדוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב רועי.
בוקר מצוין.
אז אנחנו מדברים באמת על סיפור יוצא דופן. קודם כל נבין, בארצות הברית, כאשר מישהו באמת ככה נמצא במצב רפואי קשה במיוחד, מה שנקרא אומרים, בואו ננסה דברים שלא עשינו קודם, מה כבר אפשר להפסיד, נכון?
בדיוק, זה נועל שימוש רחום של ה-FDA, מנהל התרופות והמזון של ארצות הברית. וכמו שאמרת, מה יש לך להפסיד? אז הם מוכנים לעשות דברים שהסיכון שלהם לנזק גדול יותר מהרגיל.
אז בוא נאמר, האיש הזה, ריצ'רד סליינמן, שמו רק נאמר, בן 62, עבר השתלת כליה כבר לפני כמה שנים, ההשתלה, בוא נאמר, הכליה החלה לקרטע להיכשל, אם נגדיר זאת כך, והוא נכנס כאמור לרשימה, כפי שאתה אומר, הגיע לנועל הרחום הזה, אבל למה להנדס בעצם חזיר במיוחד לטובת השתלה כזו? למה לא, אתה יודע, לקחת מחזיר קיים?
שאלה מצוינת. וזה בעצם,
ולכן אנחנו שואלים אותה, כן.
נכון, זה מחזיר אותנו שנתיים אחורנית להשתלת לב מחזיר, במקרה לא של סליימן, אלא של מישהו אחר, שגם הוא אגב הסתמך על נועל שימוש רחום, היה צריך לב, לקחו לב מחזיר, 46 ימים היה טוב, ביום ה-47 הוא סבל מהתקף לב קשה, והוא נפטר זמן קצר לאחר מכן.
Wow.
ואחת הסיבות לכך שהוא סבל מהתקף הלב הזה, לכך שהלב למעשה לא נקלט טוב בגוף, היה שהלב של החזיר הכיל וירוסים רדומים, שהם אחרי ההשתלה נכנסו לפעולה, ואו שהם השתחררו, או שהם חלקים מהם הוצגו על פני תאי הלב של החזיר, וכתוצאה מזה מערכת החיסון האנושית תקפה את הלב הזר. אז הבעיה האמיתית היא שבעצם יש וירוסים רדומים כאלו בתוך התאים של החזיר, גם הלב, גם הכליה, וכדי להתמודד עם האתגר הזה, צריך בעצם לפגוע בהם ולהשתיק אותם לפני שהם בכלל מתחילים להתחלק ולהתרבות, ולגרום למערכת החיסון האנושית לתקוף אותם.
אנחנו מדברים כאן על תהליך שנעשה כבר בעבר?
לא ברמה הזאת. צריך להבין שבתאים של חזיר יש עשרות גנים שיכולים בעצם לגרום לווירוסים רדומים כאלו לפרוץ, וצריך להשתיק ולפגוע בכולם במקביל. ואם היית אומר לי בתחילת שנות ה-2000, עזוב לי, בתחילת שנות ה-2000, היית אומר לפרופסור להנדסה גנטית שצריך לעשות דבר כזה, הוא היה מורט את כל השערות מהראש, כי זה היה באמת הנדסה גנטית של גן אחד בלבד, ביונק מורכב כמו חזיר, אתה יכול לקחת שנים שלמות. עשרות גנים, זה היה דבר בלתי נתפס. אבל עבר קצת זמן מהתחילת שנות ה-2000, ואחד מגדולי הגנטיקאים של היום, פרופסור ג'ורג' צ'רץ', שהוא איש שהוא תומאס אדיסון בעולם ההנדסה הגנטית, בלי הגזמה בכלל, הוא ייסד את חברת E-Genesis, והיא עוסקת בחמש שנים האחרונות בהנדסה גנטית של חייזרים, לא של חייזרים, של חזירים.
שמה, יש יאמרו שיש פה משהו חייזרי בסיפור שלך, אתה יודע, רואי?
יש בהחלט משהו חייזרי, זה נדר. אנחנו הופכים יצורים ליצורים שיותר מתאימים לצרכים שלנו.
חייזר חזיר, אוקיי.
הוא המציא טכנולוגיה כבר לפני עשור, הוא לא המציא אותה, אבל הוא היה מעורב בפיתוח שלה ובהדגמה שלה, טכנולוגיה שנקראת CRISPR-Cas9. והטכנולוגיה הזו, לא נדבר מה היא עושה, אבל היא מאפשרת לעשות שינויים גנטיים בתאים בקלות באמת יוצאת דופן. ובמשך חמש שנים, החוקרים שלי, ג'נסיס, עברו על הקוד הגנטי של החזיר, החליטו באיזה גנים להתמקד, ויהיו 59 גנים שמהווים מקור סכנה לפריצת וירוסים, והשתיקו ושיבשו את כולם. זה עבודה שבאמת, שוב, לפני 20 שנים, היא הייתה נחשבת למשהו שרק חייזרים היו יכולים לעשות.
לא רק לעשות, לחשוב עליה בכלל, כן.
כן, ותראה, הם לא עצרו שם. הם סילקו גם שלושה גנים שגרמו לתאי החזיר להציג סממנים חזיריים על פני השטח, ואז זה גם היה גורם למערכת החיסון לתקוף את הכליה. והם הוסיפו גם גנים אנושיים, למשל נוגדי קרישה אנושיים, כדי שכשמשתילים את הכליה, אז הסיכון לחסימת כלי הדם יצטמצם, ועוד חמישה גנים אנושיים שדיברו עם מערכת החיסון האנושית כדי שהיא לא תתקוף את הלב החזירי.
כאן אתה חייב אבל להסביר לנו רגע, איך מוסיפים גנים אנושיים?
מוסיפים אותם.
אנחנו מדברים על תהליך שגם הוא לפני 20 שנה, מישהו היה ככה מורט את צעותיו?
גנים אנושיים, לא, גנים אנושיים כבר לפני 20 שנים, וכבר לפני אפילו, הייתי אומר, 40, אפילו 50 שנים כמעט, כבר היה אפשר להוסיף רצפים של גנים אנושיים לאורגניזמים, אבל קריסטל קאז פשוט מאפשר לנו לעשות את זה בקלות יוצאת דופן, ולהוסיף מספר אפילו דו-ספרתי של גן, לא משנה מאיזה מקור, להוסיף אותם לחיים.
ואמרנו באנושים הללו נוגדי הקרישה, שכמובן אם אנחנו מדברים על השתלה, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים. האיש נכנס לחדר הניתוחים, אנחנו מדברים על חודש מרץ 2024, זה ממש, ממש לא מזמן. כולם החזיקו אצבעות, ספר לנו, אנחנו עכשיו במתח.
אז קודם כל הניתוח עבר בהצלחה. המנתח תיאר את הכליה, הוא החזיק אותה בידיים שלו ואמר, זאת הכליה היפהפייה ביותר שראיתי אי פעם. קצת מעליב אני מניח לכל הכליות האחרות.
כן.
בסדר, הם ישרדו את זה.
מיס כליה 2024, כן.
כן. בכל מקרה, הניתוח ערך 4 שעות, הסתיים בהצלחה, חיברו את כלי הדם של סליימן לכלי הדם של הכליה, והיא מיד הפכה להיות ורודה, שזה טוב. זה אומר שהדם שלו הצליח להיכנס פנימה ולהרוות את הכלייה החזירית. היא התחילה לבצע את הפעולה שלה, לסנן את הרעלנים מהדם, להפיק שתן. חדר הניתוח התמלא במחיאות כפיים, כמו שמספרים בבית הספר לרפואה של הרווארד.
וואו.
כן, נו, אתה יודע, עושה שתן. מחיאות כפיים לכולם.
כן, כן.
ועברו מאז הניתוח כבר יותר מ-20 ימים. הוא השתחרר לבית שלו...
הוא כבר בבית?
הוא כבר בבית שלו כבר שבועיים. ואתה יודע, אי אפשר לומר שהוא בריא לגמרי, הוא עבר השתלת כליה, אבל הוא התאושש במהירות מהניתוח, הכליה עושה את הפעולה של הקמצופה, בינתיים היא מחזיקה מעמד, ואם אנחנו מסתכלים על ניסויים קודמים, הרי שסליימן הוא אולי האדם הראשון שקיבל את הכליה המהודסת הזאת.
קודם היו מה? קופים?
קודם היו פרימטים, קופאים.
כן.
ובכבוד הגדול הזה, זכו קודם לכן קופי מקוק ארוכי זנב, השתילו להם בגוף כליה חזירית כזו מהונדסת בסביבות 2020. רוב הקופים שרדו כמה חודשים לאחר ההשתלה, חלקם הצליחו לשרוד 2 שלמות.
שנתיים? עד כמה זה הופך אותנו להיות אופטימיים לגבי חברינו סליימן?
מאוד, מאוד. מכיוון שקודם כל... אחרת, הוא היה מת. אז כן. שוב, שימוש רחום. אבל מעבר לזה, תראה, יותר מ-100,000 בני אדם ממתינים בארצות הברית, רק בארצות הברית, לתרומת איברים. כל יום מתים 17 מהם, כשהם מחכים שאיבר חדש יתפנה, ויש 800,000 בני אדם בארצות הברית בלבד, שוב, שסובלים מחלת כליות קשה, מקשל כלייתי, והפתרון היחיד עבורם הוא או השתלת כליה או טיפולי דיאליזה. בבית החולים, שזה מאוד לא נעים, כמה פעמים בשבוע לכל שאר החיים שלהם. ואם החזירים המהונדסים גנטית האלו יכולים בעצם לתת גלגל הצלה, לא, לא יותר מזה, כן? אני מדבר על גלגל הצלה, אני לא מדבר על ספינת תענוגות,
זהו,
דברת לכל החיים. אבל שיתנו ארכה של שנתיים לרבים מאלו שמחכים לתרומת איברים, ויתנו הזדמנות למצוא איבר אנושי, כליה אנושית עבורם, אז זה שירות גדול לאנושות. אבל... זה לא יעצור שם, כי
במדע כמו במדע, אם הייתה הצלחה כאן, כבר ימשיכו לרוץ קדימה.
בדיוק, בדיוק, ודברים שאמרנו, דברים שנחשבו למדע בדיוני לפני 20 שנים בלבד, הופכים למובנים מאליהם, ואגב, הבינה המלאכותית עוזרת לנו לעשות מחקרים יותר מתקדמים, ולהגיע לתובנות יותר מתקדמות כל הזמן, והיא משתכללת בעצמה, והרפואה תשתכלל כתוצאה מזה, כל הזמן, וגם אם סליימן יזרוד עוד שנתיים בזכות הכלייה המועדפת הזו, הרי שבזמן הזה E-Genesis והמתחרות שלה ישיקו כבר כליות מתקדמות יותר, 2.0, 2.1, 2.2, ואנחנו נראה את אותו תהליך מתחש גם באיברים אחרים, לב, ריאות, כבד. כלומר, אנחנו בעצם נמצאים כאן במסלול המראה שמכאן הדברים אמורים רק להשתפר, ורק להתייעל יותר ויותר.
E-Genesis...
כמובן לתרום לבריאות שלנו. E-Genesis הוא החברה של ג'ורג' צ'רץ'.
אז המתחרות שלה עד כמה הן חזקות? הזכרת שג'ורג' צ'רץ' הוא בעצם אחד מגדולי הגנטיקאים של היום, אז המתחרים שלו מספיק חזקים?
שאלה טובה. יש רב הנסתר על הגלוי כאן, יש לציין, מכיוון שהרבה חברות מעדיפות לשמור את הטכנולוגיה שלנו בשקט, הרבה חברות עושות ניסויים שלוקח כמה שנים בעצם לסיים אותם, לראות מתי בעלי החיים ימותו, ורק אז משחררים את התוצרים. אבל יש בהחלט חברות של הנדסת רקמות אחרות שמנסות לעבוד עם תאי גזע, שמנסות לעבוד עם תאי גוף מהונדסים כדי לייצר רקמות כמעט הייתי אומר יש מאין. ובאמת דברים מופלאים כן. קורים בתחום הזה. נדבר עליהם בתוכניות הבאות.
אז הנה, נשאיר משהו באמת לימים האחרים. אז נאמר לך כמובן, תודה רבה מכל הלב והכליות. דוקטור רועי צזן, נווה הכבד. עתידן וחוקר במרכז בלווטניק אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, רועי.
תודה רבה.
אם יש משהו שאולי ככה בתוכנית היום יכול להזכיר את התחושה שהייתה לנו בלילה, זה המושג שערת שמש. הלילה הזה באמת היה לילה סוער, גם מי ששלח מבט לשמיים או סתם לא ישן. אז בואו נדבר על שערת שמש באמת עוצמתית. שערות כאלו הם אירוע נדיר שיש לו השפעה למערכות טכנולוגיות, לוויינים, בטיחות לאסטרונאוטים, וחוקרים מנסים לזהות את הרקורד ההיסטורי של ההתפרצויות האלו, להבין אותן טוב יותר, אולי אפילו ככה להיערך לקראת. אז עכשיו יש מחקר חדש שהצליח למצוא ככה שרידים להתפרצות שכזו. נאמר בוקר טוב לפרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב יואב.
בוקר טוב נתיב ובוקר טוב למאזינים.
גם אותך נשאל קודם כל, איך עליך עבר הלילה?
ישנתי שינה עמוקה, לא שמעתי כלום.
אני רוצה לומר לך שעד כה בסקר שאני עושה כאן הבוקר בין המורנים שלנו, אנשי האקדמיה ישנו מצוין. אולי זה, זה עוד סיבה ללכת לאקדמיה. אז בוא ניגע באמת...
דווקא פה זה הכובע של איש חיל האוויר לשעבר, והביטחון במערכות שלנו, והחברים שלי שעשו את העבודה. אבל בוא נדבר על באמת שערות שמש.
השערה הזו. אז המחקר הזה שנערך, איך אנו נערך?
המחקר הוא באוניברסיטת הלסינקי ובאוניברסיטת אולו בפינלנד. אני מכיר את כל צוות החוקרים, ואפילו ביקרתי באוניברסיטה שם בחורף. זו קבוצה שמתעסקת בעיקר בקרינה קוסמית ובתיארוך של אירועים קוסמיים, כמו התפרצויות שמש חזקות. והמחקר שהתפרסם עכשיו ב-Geophysical Research Letters, חוקר המוביל הוא סיטלו, אבל יש שם קבוצה גדולה של חוקרים משתי אוניברסיטאות, והם עוקבים אחר טביעות אצבע העתיקות של אירוע שאנחנו קוראים לו אירוע קרינגטון מ-1859. זה היה אירוע של התפרצות שלהבת שמש כבירה, עד כדי כך שהיה אפשר לראות אותה באור יום, מתנחשלת מתוך הדיסק של השמש, והיא כמובן פגעה, או ענן הפלזמה, הגז המיונן, שנפלט מהשמש, נקרא ממנה והגיע אל כדור הארץ תוך יום ומיים, ופגע קשות בתשתיות שהיו אז רלוונטיות, כלומר קווי מתח לא היו, אבל חוטי טלגרף ותקשורת שכזאת בסיסית ביותר.
היא בעצם,
אנחנו מדברים על המאה ה-19,
היא בעצם מהגדולות שתועדו אי פעם, נכון? לפחות ב-200 שנים האחרונות.
יש עוד כמה כאלה ברקורד. היא מה שאנחנו קוראים Solar Energetic Particle Event, או SEP, והרצף הזה של החלקיקים מגיע אל האטמוספירה העליונה, וגורם ליוניזציה ולהפרעה חזקה מאוד לשדה המגנטי, מה שאנחנו קוראים שערה גיאומגנטית. כן. אחת התוצאות שלה אגב, זה שרואים את הזוהר הצפוני, אפילו בקווי רוחב טרופיים, כמו קו רוחב 30, אפשר בעיקרון היה לראות את זה, בישראל. עוד SEPs שכאלה אנרגטיים היו ב-774 ו-993 לספירה. ואיך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים שבסערות שמש כאלה חזקות, היוניזציה שנגרמת לאטמוספירה מביאה לעלייה בשכיחותו של האיזוטופ פחמן 14, C14, שהוא נמצא ב-CO2, שנמצא באטמוספירה. וחלק מהאטומים של הפחמן, שהוא במופע רגיל פחמן 12, הופכים לפחמן 14. עכשיו, זה קורה גבוה באטמוספירה העליונה, אבל לאורך תקופה ממושכת של שנה או עד שנתיים, חלק מהמולקולות הללו של ה-CO2 מגיעות עד לגובה פני השטח. ואז, תהליכים טבעיים שקשורים למחזור הפחמן בטבע, לוקחים את המולקולות הללו של ה-CO2, אבל עם פחמן 14, ותהליך פוטוסינתזה הופכות אותו לרקמה צמחית. וכמובן שגם אנחנו בסופו של דבר לוקחים חלק מהאטומים האלה לתוך גופנו. אז בכולנו, אם תרצה, יש עדויות לאירועים קוסמיים שהיו בעבר, אפילו אלפי שנים אל העבר, אבל המחקר הנוכחי מתעסק רק באירוע של 1859, ומה שהם עשו זה הם פשוט הלכו ולקחו דגימות מטבעות עצים באזור צפון פינלנד, אזור לפלנד, והם מצאו ששנתיים אחרי האירוע, כלומר, אם האירוע היה ב-1859, אז ב-1861 ו-1863 רואים אנומליות גדולות בריכוז הפחמן 14 בתוך העץ.
העובדה שאותם עצים נמצאים במזג אוויר קר שכזה, היא סייעה לשמירת, מה שנקרא, המידע בטבעות?
זה קורה דווקא בגלל קווי הרוחב הגבוהים, שכמובן הטמפרטורה וקצב הגידול מוכתבים על ידי קו רוחב מאוד גבוה, אני מדבר על קו רוחב 60, 65, אולי אפילו 70 צפון, וזה עוזר להבין את המיקוד של שטף החלקיקים שמגיע מהשמש, שמנוהל בעיקר על ידי השדה המגנטי של השמש, ולכן, של כדור הארץ, סליחה, ולכן בעיקר מוצאים אותות חזקים להשפעה של שערות כאלה בקברי רוחב גבוהים, סמוך לקוטב הצפוני או הדרומי, והמחקר הנוכחי מאושש את הסברה הזאת, שמיקוד שדה המגנטי אל הקוטב המגנטי הצפוני, עוזר לעשות אופסט או להגן על קווי רוחב נמוכים יותר, אם כי כמו שאמרתי בהתחלה, שערה מגנטית כזאת חזקה פורקת את שכבת ההגנה הגיאומגנטית גם בקווי רוחב נמוכים. עכשיו, המסקרן הוא הדילי של השנתיים, מנסים להבין
כן.
למה לקח שנתיים לחלקיקים שנוצרו ב-1859 להגיע ולהיקלע לתוך רקמות אורגניות של עצים, עצי אורן ועצי מחתנים אחרים ב-1861 ו-63. וכאן יש מודל מתמטי שמפעילה אותו דוקטורנטית בשם קסניה גולובנקו מאוניברסיטת אולו, שאני אגב מכיר אותה והייתי בצוות הבוחנים של הדוקטורט שלה, והיא פיתחה מודל שנקרא סוקול, S-O-C-O-L, והמודל הזה נועד לשחזר או לסמלץ את הדינמיקה באטמוספירה הגבוהה ואת החיבור בין דברים שנמצאים בגובה 30, 40, 50 קילומטר, כמה זמן לוקח להם לפרפע דרך הטרופופאוזה למטה אל הטרופוספירה שלנו, אז שפה התחתונה של האטמוספירה, ומשם להגיע אל המאגרים של פחמן, שנמצא פחמן ביולוגי, אתה יודע, בטבעות עצים וברקמות של צמחים, וכמובן אחר כך זה נכנס לכל שרשרת המזון, ואפילו מגיע אלינו. ברור אל איילי הצפון שאוכלים חזזיות, ש... בתחילות CO2 עם פחמן 14. כל התהליך המורכב הזה, אנחנו מנסים להבין אותו כדי לשחזר אירועי עבר, כמו שאמרתי, של 774 או 993 לספירה, וההפרש בין אירועים גדולים יכול לרמוז לנו בדיוק על הדבר שאתה ציינת בפתיחה, מתי האירוע הגדול הבא יגיע.
כלומר, יואב, אפשר בעצם לפתח מודלים ברמת פירוט גבוהה, כדי באמת, מה שנקרא, להתכונן יותר טוב למה שעתיד להגיע?
אז יש כאן שני הבדלים, כי זה אולי לא מודל שחוזה את פעילות השמש, אלא חוזה את התנועה של איזוטופים רדיואקטיביים שנוצרים בעקבות פעילות השמש. אבל אם אנחנו יודעים למפות לאורך הרבה מאוד זמן את הרצף של אירועים גדולים, זה יכול להגדיר לנו את חלון הזמנים שבו עלינו לצפות להתפרצות שמש חזקה נוספת, ולכרוך את זה באופן התנהגות בפרמטרים נוספים של השמש שאנחנו צופים בהם, למשל מספר כתמי השמש והשטח שהם תופסים על פני הפלנטה, על פני הדיסק של השמש, ומה הקשר בינם לבין הפלנטה שלנו. אז ככל שאתה מבין יותר טוב את העבר ומצליח לשחזר אותו באמצעים שונים, שפה זה שילוב גם של מודל מתמטי-פיזיקלי של האטמוספירה, יחד עם תצפיות על ריכוזי איזוטופים רדיואקטיביים שאתה יכול לשייך אותם להתפרצויות שמש חזקות, שני הדברים האלה יכולים לאפשר לנו איכשהו הבנה יותר טובה של מה יקרה כאשר האירוע הבא יגיע, והקישור בין פחמן 14 כתוצאה מתפרצויות שמש לבין ממדים נוספים בשמש, כמו שאמרתי, מספר כתמי השמש, KP אינדקס, שזה איזשהו אינדקס שמעיד על פעילות השמש, כל אלה אולי יכולים לשפר את החיזוי לקראת ההתפרצות הבאה.
מן הסתם גם יהיה מחקר נוסף, יש כבר מה שנקרא מידע על, על המשך מחקר שכזה?
כן, יש הרבה מאוד מחקרים על התנהגות השמש, בייחוד בגלל שאנחנו עכשיו הציינו את זה בתוכניות קודמות, אולי גם אפילו בשבוע שעבר בקשר לליקוי חמה המלא שהיה ביום שני שעבר, אז אנחנו מסתכלים על השמש ועוקבים אחריה בתשומת לב רבה, כי בסיב מחזור השמש, או מעט אחריו, והשיא הוא היה בחודש הנוכחי, אולי בחודש הקרוב, של מחזור מספר 25, יש לצפות להתפרצויות מאוד מאוד חזקות. יש לזכור שאירוע קרינגטון, 1859, לא הראה ממש בשיא של אותו מחזור סולארי, אלא שנה או שנתיים אחריו. אז לכאורה, באנלוגיה למה שאנחנו צופים עכשיו במישור הבינלאומי, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת כוננות של שנה או שנתיים, לראות האם השמש באמת תשחרר שוב התפרצות חזקה כמו זו שחווינו במאה ה-19.
אז הנה גם, ככה בסייפה חזרנו לאקטואליה. הסיפור הזה כאמור על המחקר המאוד מעניין, מאוד מעניין הזה שם שנערך. פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה. בוקר טוב ושקט לכולנו. תודה יואב.
כן, כן, נתיב לקרות.
כאן תרבות שלושה שיודעים, אנחנו ממשיכים בתוכנית הבוקר שאחרי שלנו כאן. עכשיו ננסה להירגע עם קצת חדשות רפואיות. אנחנו מדברים על מחקר ישראלי חדש, הוא מאוד מסקרן. קבוצת המחקר של פרופסור אלת דוד באוניברסיטת בן גוריון בנגב פיתחה תרופה חדשה בגודל זעיר, שמורכבת מפולימר כנסה להובלת תרופות רעילות, הכימותרפיות לכלי דם בסביבת גידולים סרטניים. נאמר בוקר טוב לפרופסור אלת דוד, כאמור, מהמחלקה לביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהלת קבוצת המחקר. בוקר טוב אלת.
בוקר טוב אדיר.
אז קודם כל, לפני הכל, גם את, כמו כל אורחנו הבוקר, אנחנו נשאל איך עבר עלייך הלילה הזה.
מאתגר, אנחנו, אני תושבת עומר, אז בדרום.
לכם היו הרבה הזקות שם באזור.
אכן כן, אכן כן, הרבה הזקות, חיפה למקלט, אבל אנחנו חזקים משמרים ושרדנו את זה.
לישון הילד הצלחתם?
לא ממש, לא ממש, אבל באיזשהו שלב הצלחנו, אחרי שכבר כל המתח עבר, אז כבר הצלחנו קצת להירגע ותתפסנו מהקלה.
אז הנה, מן הסתם אנחנו בימים כאלו ששיחות על סרטן מרגיעות. יש גם ימים כאלו שלדבר על סרטן זה פתאום מרגיע אותך.
סוג של אסקפיזם פתאום זה נהיה.
סוג של אסקפיזם. כאילו בוא נדבר על סרטן ונרגיש יותר טוב. תפו, תפו, תפו. אז אנחנו באמת מדברים על המחקר הזה ותרופה חדשה בגודל זעיר?
כן, המחקר שלי הוא שייך לתחום המחקר על ננו-תרופות, כלומר גודל זעיר זה אומר שבסדר גודל של משהו שהוא קטן מ... אם אתה לוקח, כשמדברת על ננו-תרופות, אז ננו זה יחידת אורך, ואנחנו מדברים על תרופה שהיא בגודל של 1 חלקי מיליון של מילימטר. זאת אומרת, זה הסדר גודל של התרופות שהן בגודל ננו. ואנחנו בעצם פיתחנו פולימר, שהוא בגודל הזה, בסדר גודל של 2 ננומטר, שהוא, אליו בעצם צימדנו תרופה כימותרפית, והוא משמש כנסה, והוא מוביל את התרופות הרעילות הישר אל גידולים סרטניים, וזאת במטרה לשפר את היעילות של התרופות הכימותרפיות ולהפחית פגיעה בתאים בריאים.
אנחנו יודעים שסרטן המעי הגס הוא בעצם הגידול השלישי ככה בשכיחותו מבין הגידולים הממאירים, גם גברים גם נשים, ובעצם הסיבה העיקרית לתמותה זה הגרורות באיברים.
נכון, המשניים. נכון מאוד, ובעצם כשחולים, למשל כרבע מהחולים ש... כבר בשלב שהם מאובחנים בגידול במעי הגס, כבר יש להם גרורות בכבד. וכמובן שהטיפול הראשוני לחולים שמאובחנים עם סרטן המעי הגס זה להוריד את את המקטע או את האזור במעי הגס ששם יש את הגידול המקורי. אבל פה בעצם אנחנו צריכים להתחיל לטפל בגרורות, ויש קושי משמעותי לטפל בסרטן שהוא מפושט. ולכן יש פה באמת צורך אמיתי, והמערכת שאנחנו פיתחנו, אכן כאילו הראינו שהפולימר יעיל לטיפול בסרטן מעי גס מפושט, כלומר ששלח גרורות שכבר התבססו בכבד במודלים בעכברים. אז בעצם איך בעצם אנחנו יכולים בעצם לפגוע באופן סלקטיבי או לטפל לפגוע בגרורות בעצם? אנחנו לפולימר הזה שתיארתי לך, שכאילו פולימר באופן כללי, אנחנו מדברים שאנשים לא יעבדו אותנו, זה בעצם שרשרת שבנויה מהרבה תת יחידות שחוזרות על עצמן. ואל הפולימר הזה, שאמרנו שהוא זעיר, הוא בגודל ננומטרי, אנחנו קשרנו תרופה, תרופה כימותרפית. כמו שאתה יודע, תרופות כימותרפיות, הקושי העיקרי איתן היום לחולים, לסבול את הטיפול הכימותרפי, הוא בזה שברגע שמזריקים אותם לגוף בשל האופי שלהם, והן מאוד קטנטנות, הן מתפזרות בכל הגוף, וגורמות גם לפגיעה בתאים בריאים.
נכון, לכן אנחנו גורמים גם תרופות רעילות בעצם.
בדיוק, זה רעל שפוגע בתאים שמתחלקים מהר, ובגוף שלנו יש הרבה תאים שמתחלקים מהר, והם אלה שבעיקר נפגעים מהכימותרפיה. ברגע שאנחנו מצמדים את התרופה לפולימר, אנחנו, אמנם זה פולימר שאמרנו שהוא זעיר וקטן, אבל הוא הרבה יותר גדול מהתרופה המקורית הכימותרפית, וכשמזריקים את זה לזרם הדם, התרופה, הפולימר, התרופה שמצומדת לפולימר היא כבר גדולה, והיא לא יכולה להתפזר ולהגיע לאיברים ותאים בריאים בעצם. אנחנו הגבלנו אותה בעצם להישאר בזרם הדם. יחד עם זאת, אנחנו רוצים שזה יגיע לגידול עצמו, לגרורות שנמצאות בכבד, וכדי לאפשר לתרופה להגיע לאזור, ובעצם אנחנו באסטרטגיה שלנו הייתה לנסות ולפגוע בכלי הדם שמזינים את את הגידול או את הגרורות שהתבססו כבר בכבד. וכדי לפגוע בכלי הדם באופן ספציפי ולא לפגוע בכלי דם אחרים ברקמות בריאות, אנחנו חיפשנו בעצם מאפיין ייחודי או איזה חלבון שמבוטא רק במצבי מחלה, על כלי דם, במצבים של סרטן או דלקת גם כן. ובעצם זיהינו כזה חלבון, החלבון הזה קוראים לו אי-סלקטין, והוא לא מבוטא על כלי דם בריאים, ומכאן הסלקטיביות של הטיפול. זאת אומרת, הפולימר שהזרקנו אותו לזרם הדם, אמרנו הוא גדול והוא משייט לו בזרם הדם, וברגע שהוא מזהה את המטרה, שזה אותו חלבון שמבוטא על כלי דם בסביבה של הגידול, הוא מתביית אליו, הוא נקשר אליו, היום אנחנו כולנו מומחים לב, טילים, נכון? אז זה בעצם סוג של טיל מונחה כזה, שהוא נקשר לתאים הסרטנים.
הנה, גם את לוקחת אותנו לאקטואליה, בבקשה.
נכון.
זאת אומרת, זהו טיל שיות שאמור לפגוע.
זה טיל מונחה שפוגע רק בכלי דם בסביבה של הגידול, וברגע שהוא נקשר, הפולימר עם התרופה נקשר לתאים על כלי דם בסביבה של הגידול, הוא נכנס לתוך התאים, ואז התרופה משתחררת והורגת את כלי הדם.
אז בואי באמת נדבר על הצלחתו של טיל השיוט הזה. העכברים, אפשר לומר שבעצם הם נרפאו?
אז ככה, אז קודם כל, אם לפרגן, אז זה בעצם את מי לתלמידה ש... תלמידת המחקר שלי שבעצם הובילה את הפרויקט הזה, מרי רוטר, מה שהיא בעצם הצליחה להדגים זה שטיפול בפולימר זה טיפול יחיד, הזרקה אחת של הפולימר מצליחה לרפא כמחצית מהעכברים עם סרטן מפושט שהיו להם כבר גרורות של מעי הגס כבר שהיו בכבד. כלומר, אנחנו בניסוי מרי הזריקה לעכברים תאים שהמקור שלהם בסרטן המעי הגס, ובאמצעות הדמיה יכולנו לראות שלעכברים האלה יש גרורות בכבד, ואז מה שעשינו זה הזרקנו את הפולימר, וראינו שמחצית מהעכברים בעצם מרפאו, לא, נעלמו להם הגרורות שהיו שם בכבד.
מיד בטיפול הראשון,
הילד? טיפול, אנחנו הזרקנו לעכברים טיפול יחיד, אחד.
זאת אומרת, בעצם אחרי טיפול יחיד, כבר ראיתו...
אנחנו כבר אחרי שבוע ראינו שיש ירידה בגרורות, ואחרי 14 יום כבר הגרורות נעלמו, והעכברים אחרי 100 ימים... פשוט בדקנו את מצבם, וראינו שלא היו להם גרורות למחצית מהעכברים. לחלק השני, למחצית השנייה של העכברים, בעצם הצלחנו להעריך את ה-survival, קוראים לזה, את ההישרדות שלהם, פי שתיים ביחס לקבוצת הביקורת שקיבלה את הטיפול הכימותרפי הקונבנציונלי, שזה אותה תרופה שהייתה מצומדת לפולימר, אבל בלי בעצם... כחופשית, בלי הפולימר. אז בעצם הטיפול הוא נמצא מאוד יעיל לטיפול בעכברים. אנחנו צריכים לשים את הדברים בפרופורציות. אנחנו עוד לא הגענו לשלב שאנחנו בדקנו אותו בבני אדם.
לא, אבל עדיין העובדה שהם נרפאו, זה משהו שהוא באמת ככה.
נכון, כי בעצם, באמת זה הקושי העיקרי בטיפול בסרטן, שבדרך כלל כשיש חולים שהם מאובחנים עם גרורות, אז אנחנו נותנים להם טיפולים שהם בעצם במטרה להיטיב איתם, להאריך את משך את המשך ואת האיכות החיים של החולים, אבל מאוד קשה להחזיר את הגלגל לאחור. ופה במודל של סרטן מעי גס מפושט בעכברים, הצלחנו להראות שמחצית מהאוכלוסיית העכברים שטיפלנו בהם, הם פשוט החלימו. ואני אגיד לך שגם במחקרים קודמים שבדקנו במודל אחר של סרטן מפושט, שבו לקחנו למשל את הסרטן האור, שהוא מסוג מלנומה, שזה סרטן מאוד אלים, והרבה פעמים כשמזריקים אותו לזרם הדם, יש לתאים האלה נטייה להתיישב, ליצור גרורות בריאות. אז גם פה, טיפול יחיד בפולימר הזה הצליח להעלים, בעצם להציל 50% מהעכברים שטופלו, כמחצית מהעכברים, זה אלמנט שחוזר על עצמו בטיפולים שלנו, אבל...
איזה יופי.
כלומר, כן, זה פולימר שהוא מאוד יעיל, מאוד
מוכיח
יעילות בעכברים.
בוא גם נזכיר שעבודת המחקר הזו גם קיבלה תואר פרס טבע למצוינות מחקרית.
נכון, תלמידת המחקר שלי זכה בכן בפרס על העבודה שלה, בפרס טבע למצוינת מחקרית בכנס של האגודה הישראלית לשחרור מבוקר של תרופות. יש התאגדות של הרבה חוקרים שמתעסקים בננו-טכנולוגיה, בננו-תרופות לטיפולים במגוון רחב של מחלות, אז בכנס הזה של האגודה העבודה זיכתה אותה בפרס על... על מצוינות.
מצוינות מחקרית. הזכרנו כאמור את ההצלחה הנהדרת הזו בקרב העכברים. זה אומר שכבר שוקדים על פולימר שיוכל לסייע גם לנו, בני האדם?
אז באמת יש חברה שבעצם... היא היום מפתחת את הפולימר שהוא יהיה בעצם... שניתן יהיה לבדוק, לזריק אותו לבני אדם, לבחון אותו בבני אדם, אז לייצר אותו בתנאים נאותים, כדי שיוכל לשמש גם לבחינה של בטיחות בשלב ראשון בבני אדם, ובמקביל לבחון אותו גם מידת היעילות שלו הצלחה והבטיחות שלו בחיות קצת גדולות יותר מעבר למחרסונים שאנחנו הוכחנו. וכן, בהחלט, אז החברה מפתחת אותו, שם החברה זה וקסיל, שהיום היא לוקחת אותו ומנסה לפתח אותו לכדי תרופה, ואנחנו מאוד, כולנו תקווה באמת שאכן זה נצליח להראות לפחות שאנחנו מצליחים לרפא בצורה חלקית לא מלאה סוגים מסוימים של סרטן בבני אדם, לא רק בעכברים.
אז הנה הילד ככה מילאת את אוזנינו באופטימיות הבוקר, כפי שאמרתי גם בפתיחת שיחתנו, זה פעם ראשונה אולי ששיחה על סרטן, פתאום ככה אתה מרגיש טוב לדבר על סרטן ולא על מה שקורה במצב, וגם שמחנו שבסוף הצלחתם להירדם בלילה שם בממד בעומר, אז זה בסדר, איך ככה רק לסיום בכל זאת אקטואליה, איך שם עכשיו באזור הדרום אצלכם?
שקט. שיימשך.
שיימשך. פרופסור איילת דוד, עם באמת חדשות המשמחות הללו, על כך שכבר אצל עכברים זה עובד, אז בואו נזכיר, מהמחלקה לביוכימיה ופרמקולוגיה קלינית באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהלת קבוצת המחקר, תודה רבה, שנדע ימים שקטים ובריאים כמובן. תודה איילת.
תודה רבה.
באווירה האומנותית הזו, יונתן הירשפל צייר וכותב על אומנות. בוקר טוב, יונתן.
בוקר טוב, נתיב.
אז גם אתה, כמו כל אורחנו הבוקר הזה, אנחנו ככה נפריע לך בשאלה הפותחת, איך עבר עליך הלילה?
אז תשמע, חוץ מהעובדה שיש פה מלחמה, יש לי תינוקת בת 20 יום.
20 יום? וואו.
כן, שלושה שבועות. אז אני באמת לא הייתי הכי בפוקוס בבוקר על עצמי.
וואו.
אבל אנחנו, אופ, אוספים את עצמנו כמו מטרנה מהרצפה.
שמה בישראל של גברת הירשפלד הצעירה?
מיקה.
מיקה, או.
בנון.
מיקה בנון?
ניקה.
ניקה. ניקה. כי כבר רצים לשים לך את השיר מיקה, אז כבר לא נשים אותו. בסדר. אז הנה, ניקה הירשפלד, שעברה את הלילה הזה, בת 20 יום, אז נאחל, אתה יודע, שיהיו לילות הרבה יותר שקטים. ובוא עכשיו, אנחנו לא רוצים להפחיד אנשים, אבל אתה יודע מה, בוא בכל זאת, אנחנו כבר אחרי לילה כזה יכולים אולי להתמודד עם פחדים. בוא נחזור לענייני המפלצות, כבר דיברנו על זה בעבר, והיום על המדוזה.
כן, העבודה שנדבר עליה היום היא מדוזה מיוחדת במינה שצייר קרוואג'ו. היא ממש 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 מהרגעים הראשונים של המאה ה-17, זאת 1600, והיא מצוירת על מגן שהיה באוסף של המדיצ'ין. זה אומר שקרוואג'ו ממציא במאה ה-17 את הרדימייד, הוא לא מחכה למרסל דושן במאה ה-20. והמדוזה הזאת יש לה משהו נורא נורא מעניין. היא בעצם ממשיכה את השיחה שלנו על מפלצות, אבל היא מפנה אותו פנימה. כיוון שהיא בעצם איך הורגים את המדוזה? באמצעות מראה. איך מציירים דיוקן עצמי? באמצעות מראה. והיא בעצם די דומה לקרוואג'ו הצעיר. ובעצם יש כאן איזה עניין שהצייר מצייר את עצמו כמפלצת. עכשיו, מה משותף לקרוואג'ו ולמדוזה? או, שאלה טובה, אני שמח ששאלת, כי הכנתי תשובה מראש.
תראה, אני הסתכלתי בתמונה ויש לי השערה, אבל אני משאיר לך לומר.
מה שמשותף להם זה שהמדוזה, כל דבר שהיא מסתכלת עליו, היא מקפיאה אותו במבטה. ומה עושה הצייר הריאליסטי קרוואג'ו? כל דבר שהוא מסתכל עליו, הוא מקפיא אותו במבטו, הופך אותו לציור. זאת אומרת שהמדוזה היא המפלצת שהוא הצייר. וכדי לצייר אותו, הוא צריך להסתכל במראה ולהקפיא את עצמו במבט של עצמו.
המבט שלו די מפחיד בו, אני חייב לומר.
מאוד מאוד מפחיד, הרפו לה את הראש. אני חושב שיש כאן איזה דימוי ארכיטיפלי של סירוס. קריטות ראש הולכות בתרבות המערבית הרחק ליוון העתיקה לדיונים בסירוס. הקשר בין ראייה וסירוס, אני מזכיר לך שאדיפוס עוקר לעצמו את העיניים וכל זה. ובאמת אני חושב שהדבר המשוכלל מאוד בציור הזה הוא העובדה שקרוואג'ו פותח את רעיון המפלצת לדיון לא על המפלצת כמו שדיברנו עד עכשיו. מה שבא מבחוץ, משהו גזור הדבק של חיות שונות שחוברו להן באופן פרנקנשטייני וזה, אלא למשהו פנימי, המפלצת שבפנים. ואני לא יודע אם מאזיני התוכנית יודעים, ואני טרם הספקתי להעלות את הדימוי לדף הבית.
אז היות וזה עוד לא עלה, אז ברשותך, בוא ניתן להם ככה איזשהו דימוי כללי. רואים את פניו, הדם פורץ מתחתית פניו, כי צווארו כאמור נחתך, שערו הוא נחשים נחשים, וכמובן המבט, מבט האימה בעיניים, אז זה יהיה בהמשך גם בעמוד הפייסבוק שלנו, אבל הנה לפחות ככה תדעו כרגע על מה אנחנו משוחחים. שיער עשוי נחשים, מבט אימה בעיניים, דם פורץ מן הצוואר שנחתך.
טרנטינו של המאה ה-17.
לגמרי.
והנושא הוא החיים הפנימיים של הצייר. התחלתי להגיד שאני לא יודע אם מאזיני התוכנית יודעים, אבל קרוואג'ו היה טיפוס מאוד מאוד אלים, מאוד פרוע. ב-1605 הוא יוצח מישהו. והדמות הזה של האומן שהוא אכול על ידי יסורי נפש ותשוקות ומסעות שחי ביחד עם ההשראה האלוהית הנשגבת, זאת אומרת בן אדם שהוא גם פיבים וזונות וסרסורים ואלימות וגם יושב בחצרות אפיפיורים ומלאכים, זאת אומרת הדיסוננס הזה בין קודש לחול, בין הנשגב לבין התחתיות שאול, הדבר הזה מאוד מאוד מאפיין את קרוואג'ו, וזה בעצם המפלצת שהוא רואה בה בפנים.
הוא עצמו גם, הזכרת שהוא רצח מישהו, הוא עצמו גם בסוף גם נרצח, אומרים, נכון?
אני חושב שהיום המחקר, אני חושב שהיום המחקר יותר מאשים את המוות שלו בהרעלה מהצבעים שהוא השתמש בהם. צריך להגיד שבמאה ה-16-17 הם השתמשו בצבעים על בסיס מתכות, קובלט, קדמיום, אבץ, ובניגוד אלינו היום, שאנחנו לא אוכלים בסטודיו עם הידיים המלוכלכות, כי אנחנו שוטפים ידיים קודם, הם היו פשוט נחשפים לדברים האלה, אוכלים איתם, שותים איתם, ובסופו של דבר מרעילים את עצמם למוות. כמובן שיש עוד סיפורים סביב המוות שלו, בביוגרפיה שכתב הצייר ג'ובאני בליוני, הוא מתואר כמי ששם את כל מטען חייו על אונייה שנסעה מפורטו רקו לרומא, ורץ אחריה בקיץ של 1610, ונפל ומת מהתייבשות עם ראשו בחול. זאת אומרת, יש הסיפורים על מותו המיתולוגי של קרוואג'ו מואבים, אבל היום המחקר, בעקבות מחקר, לא יודע, שעשו בעצמות שלו וכאלה, שם את ההימור על האפשרות שהוא פשוט הרעיל את עצמו עם הצבעים.
גם נזכיר כל חייו הסוערים, והוא הלך לעולמו בן 38, כלומר, כל השערות האלה קובצו יחדיו.
לגמרי.
לשלושה ומשהו עשורים, כן.
לגמרי. טוב, צריך לזכור שאנשים מתו
צעירים. כן, בתקופה ההיא, כמובן, בדיוק. חוץ ממתושל, אף אחד לא חי.
רפאל מת בן 37, ג'ורג'ון 31, ונדייק 42, זאת אומרת, זה לא היה חריג.
כן, אבל אורח חייו שלו ספציפית לא הבטיח אריכות ימים.
לגמרי, הוא היה ממש מעובר בחיים עבריינים ופורים, ואני חושב שהדימוי הזה של האני כמפלצת, באיזה מפלצת? המפלצת שמקפיאה במבטה, המפלצת שהיא מסורסת, שערפו את ראשה והפכו את המבט שלה לנשק. כן, אפשר לשים את הראש שלה על, על מגן וללכת באמצעותו להילחם באחרים, להפתיע אותם. זה ממש אוטוביוגרפי. ופה אנחנו רואים שקרוואג'ו לא רק מקדים את מרסל דושן בהמצאת הרטימייט, הוא מקדים אולי משהו ב-400 שנה את פרויד, עם הדיון הפסיכולוגי המורכב המשוכלל הזה בעני.
אנחנו מדברים, כאמור, על הציור הזה. הוא מוצג היום במקום מסוים שאפשר לראות אותו?
בוודאי, הוא נמצא באופיצי בפירנצה, והוא מוצג נורא נורא יפה, האמת. בדיוק לאחרונה, כשהייתי שם לפני, אני חושב, שנה, שנה וחצי, שמתי לב שהם עשו את זה נורא נורא יפה. הוא לא תלוי על קיר כמו תמונה, אלא במין אקווריום באמצע החדר, כדי שהצופים יוכלו להבין שהצייר התמודד עם הכימור של המגן, שעליו זה מצויר, כן? ולמוד שעומד ממול והציור נראה ישר, הוא מצויר מקומר. זה נורא נורא יפה ונורא מרשים כשאתה רואה את זה בלייב.
איזה יופי. אז כאמור, זו המדוזה, והזכרנו גם את חייו הסוערים של קרוואג'ו, אז בכלל חיבור, ובהמשך כאמור נעלה את זה בעמוד הפייסבוק שלנו, תוכלו כולכם לראות את מבט האימה שם בעיניים. אבל יונתן, אני רוצה לומר לך שהבוקר מבט האימה בכל אופן שלנו, איך אומרים, עשית לנו אותו עכשיו הרבה יותר נעים אחרי לילה כזה, ואחרי שיחת אומנות שכזו. אז לך ולניקה, אגב, מאיפה השם ניקה?
אלת הניצחון היווניה.
אז הנה, אז לא רק מיקה, אלא גם ניקה. תודה רבה רבה, יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, ואב תרי לניקה. תודה.
תודה, תודה, ביי ביי.
אנחנו מגיעים לסיום שלושה שיודעים של הבוקר הזה. מודים לכם שהייתם כאן עימנו. מי שעבר לילה לבן, נקווה שהשעתיים הללו ככה קצת הרגיעו אותו. מיד אחרינו יהיה כאן גואל פינטו, כמובן, עם גם כן תרבות. נאמר תודה רבה לכל הצוות שלנו. העורכת שלנו תמנה הולצשטיין, תמר בנימין, אשר על ההפקה, דימה קרנצוב, אשר לביצוע הטכני כאן באולפן נתיב רובינזון, ונאחל לכולנו כמובן בוקר טוב ושקט, המשך האזנה טובה ונעימה לכאן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.